كان حتى بدخل أمي كمان أكتب جزء الخمسة يجين دلوقتي ما رجعت اللي كان لا اللي بس نودا كما بيت ان ينكوت מדרגות החיצוניות מהקדושה. כי קליטת נוגה היא שזה טוב יותר, ולכן זה בעצם החיות שיש בשאר העולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את העולם יחרב, לכן הוא נותן לו בכל זאת למיקה כלשהי, אבל המיקה הזאת כן צריכה להיות מדידה, ולכן הוא נמצא בקליפת נוגה. כשהאדם בעצם פותר את החלום, אז הוא פותר אותו בצורה שמביא את החלק הרע של הקליפה שיתחלל בחלק הטוב. ולכן בעצם זה התיקון של הקליפה הזאת, שהחלק החצי הלא טוב נכנס לגבול החצי הטוב והכל הופך להיות בעצם אור. כשיש לימוש לשון הקודש הוא נכלל בטוב, והיינו בלשון הקודש, וזה שאמרו רבותינו ז"ל כל החלומות הולכים אחר הטוב, והחלום מבחינת תרגום, כן? על כן הכל הולך אחר הטוב של הפותר. אם יותר אותו לטוב, אז אני נכלל בטל. לכן בעצם. אז אמרנו שבעצם התענית על החלום זה בגלל שהוא בא מכוח המדמה, וברגע שהאדם לא יודע לשלוט על כוח המדמה, אז הוא חז ושלום יורד למדרגת הבהמה, ואם הוא כן יודע, אז הוא הופך להיות נביא. ועל החגים האלה, עניין ברכת שהחיינו, אנחנו עכשיו מתחילים כמו שאמרנו אתמול, שעיקר הברכה הזאת שהחיינו זה ברגלים. וחכמים הוסיפו ברכת שהחיינו על מדרגות חדשות, על פרי חדש, על לבוש חדש, וכל מדרגה שיש בשמחה, כן, כל השמחות, אז מברכים בעצם שהחיינו. על כל התחדשות. היית במאמר ביום הביקורים של רב יהודה מינדואה, מסתיים, שעל ידי יום טוב מתגלה הרצון. אמרנו אתמול, ובזה סיימנו, שבעצם הכוח של עם ישראל הוא לקבוע את השמחות. כלומר, להפוך יום רגיל ליום טוב. ברגע שאדם מסוגל לעשות דבר כזה, כמובן שזה רק עניין של כלל ישראל בארץ ישראל, הרי לא קובעים את הזמנים בחוץ לארץ, כשיש אפשרות לקבוע את זה בארץ ישראל, אז עושים את זה מכאן באופן אוטומטי. אפילו שיש משפחה אחת בארץ ישראל, אומר הרמב״ם, היא זאת שקובעת את הזמנים. ולכן הרצון, הבחינה העליונה מאוד, שנקראת כתר, הופכת את המדרגה של הטבע למדרגה של למעלה מן הטבע. זאת אומרת, מכניסים אלוהות ביום חול. זה בעצם הפיכת יום חול ליום טוב. זה בחינת ברכת שהחיינו שמברכים ביום טוב אחר הקידוש. אחר שמקדשים את היום, מקדשים את היום טוב, מבחינת מקרא קודש, זכר יציאת מצרים שאומרים בקידוש. ברגע שעושים את הקידוש הזה ומקדשים, כמו שאיש מקדש אישה, כך אנחנו מקדשים את הזמן. הזמן מבחינתנו הוא כמו אישה, וכמו שהאישה מגלה רצון בעלה, כן, עושה רצון בעלה, ככה הזמן אמור לעשות את רצוננו, ולא אנחנו עושים את רצונו של הזמן. ולכן תמיד זה זכר ליציאת מצרים, זאת אומרת זכר ליציאה הראשונה, זכר להפיכת המצב הגלותי למצב גאולי. וברגע שיצאנו ממצרים, אז ההפיכה הזאת, השינוי הזה, הוא בעצם שינוי שמראה כמה אנחנו מסוגלים לקדש את הזמן. עיקר המקרא הקודש הוא על ידי זכר יציאת מצרים, כן, לא לפתוח שזאת המפתח, זאת נקודת המפנה, שאז עשה עמנו אותות נוראות. יציאת מצרים היא שינוי מירידת העולמות לעלייתם חזרה בגילוי הבורא. ולזיכרון אותן האותות שעשה עמנו אז ביציאת מצרים, אנו עושים הימים טובים, ועל ידי זה הם בחינת מקרא קודש. מקרא קודש מנתון שאנחנו בעצם קוראים לקודש, מזמינים אותו. אנחנו קובעים את החודש, גונבים יום רגיל ועוקרים אותו למעלה עליונה. באמת יש ביכולתנו להפוך את החול לקודש. הכל עניין של גישה, הכל עניין של קביעה, איך אני מסתכל על הזמנים. עד שלעתיד לבוא כתוב שיום כולו שבת. כן, כל הימים יהיו עולם שכולו שבת, מנוחה לחיי עולמי. והיינו שהם קוראים ומגלים את הרצון, למרות ששבת הוא לא קביעה על ידי האדם, אלא הוא קביעה וקיימה על ידי קוצה בריחות. אנחנו לא קובעים את השבת. בכל זאת, לעתיד לבוא, כן, כל המדרגות יהיה בדמותו של השבת. הרי גם יום טוב נקרא שבת במובן כזה או אחר, רק שהיום טוב לעומת השבת זה ממטה למעלה, והשבת זה ממעלה למטה. ולכן, שהם קוראים ומגלים את הרצון, וזהם, ישראל, על ידי האותות נוראות שעשה עמנו באותם הזמנים בשעת יציאת מצרים. אז אנחנו בעצם משחזרים את היציאה, יוצאים מחדש, הם חיים את אותו רגע ראשוני במשך השנים, אז זה לא אירוע חד פעמי אלא אירוע שחוזר על עצמו, על ידי זה שאני מעורר את האירוע הזה ברגע שאני קובע את הזמן, יהיה היטב במאמר הנ"ל ותבין היטב הדברים היטב. על כן, ביום טוב, אה?
נכון. זה דבר
ענק מאוד.
זה באמת, זה רק
אחרי
יכול להיות
נכון. ברגע שאדם יודע לשחזר את המעלה הזאת, זאת אומרת לתת כל רגע מחדש מאותו מימד חונק, מחניק, שנקרא מצרים, אז בעצם הופך את היום הרגיל, ואפילו את היום העגום, כן, לשמחת עולם. ועל כן ביום טוב אחר הקידוש אנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז הברכה הזאת היא קודם כל חיים, אחרי זה זה קיום, ואחרי זה זה הגעה לזמן המחודש. כן, מי שלא חי לא יכול לקיים, ומי שלא מקיים לא יכול לקבוע ולהגיע לאותו זמן. לכן יש הדרגתיות בברכה, קודם כל שהחיינו, אחרי זה שקיימנו, ואחרי זה שהגיענו. לאן? לאותו זמן שהתחיל יום אחד להתגלות בעולם, למרות שהוא היה חיים כבר במימד הקוסמי, אבל יום אחד הוא התגלה, ומאותו יום, כן, קל לנו יותר לקבוע את היום, כן, לפי בית דין. והברכה הזאת שייכה שפיר ליום טוב, שהוא התגלות הרצון. אז כשאנחנו מברכים שהחיינו, הרב כאן נותן את הכוונה המרכזית, העיקרית, כל פעם שאתה מברך שהחיינו, אתה בעצם גורם להתגלות המדרגה העליונה שנקראת הרצון, כלומר, שירת הקשר. מה הקשר בין הברכה הזאת למדרגת הרצון? למה על ידי ברכת שהחיינו, כן, אנחנו גורמים להתגלות הרצון.
מה אתם אומרים?
נכון, עיקר הנקודה של החיים, נקודת ההתחלה, מתחילה בנקודת הרצון.
אם אתה מוציא בין האדם להרגיש כזאת גדולה, כדי לבחק שהאמת הוא רק מתרמד או אתמול כן, ואתה מוציא אותו מה... ואתה מוציא לו.
עכשיו מה...
זה המחוקה שלי שלו, זה ממש אותו יום.
אז מה זה הרצון? למה דווקא הרצון?
הוא בורח
עכשיו. אז מה, אז מה, אז תקרא לי, פריחה? למה רצון?
הרצון זה נשמה. הרצון זה נשמה בנשמה היא...
אל תברחו. רצון. קודם כל רצון. כשאדם רוצה, הוא חי. אדם שלא רוצה,
חולם.
הוא לא חי. כלומר, אדם שאיבד את רצונותיו, זה אדם שמת. כלומר, הדבר המחיה את האדם הבסיסי ביותר, זה שהוא עדיין רוצה. הרב קוק מספר סיפור על אותה ילדה קטנה, שחלתה במחלה קשה, והמחלה הזאת המשיכה, עד שיום אחד הילדה הזאת קמה בבוקר וביקשה מאמא של הבובה. ברגע שהיא ביקשה מאמא של הבובה, כן, אז הרב קובע שזה זמן ההחלמה האמיתית. למה? כי פתאום היא רוצה משהו. היא לא רוצה משהו בסיסי כמו אוכל ומים, כי זה עדיין בעניין של חולה. היא כבר רוצה בובה, זאת אומרת, היא עושה יותר רחוק. היא רוצה דבר שהוא לכאורה לא כל כך חשוב. אבל ברגע שהיא כבר מתחילה לחיות, הרצון שלה מתעורר אפילו לדברים תפלים, בוא נגיד ככה. אבל הרב לא רואה את זה כדבר תפל, להפך. הוא רואה בעצם שהילדה כבר התקדמה שלב אחד נוסף קדימה. היא לא רוצה סתם לסתות ולאכול, היא כבר רוצה בובה. שזה דבר מסי. ברגע שאתה רוצה בחיים שלך, אתה חי. ברגע שהצלחת לרצות, חל ושלום, המצב מאוד מאוד בעייתי. ולכן, ביום טוב, יש התגלות הרצון, דווקא. כלומר, בפשט של הדברים, אתה רוצה, אתה ממשיך לרצות, אתה מחדש את הרצונות שלך. ועל ידי זה, נעשה שמחת יום טוב, כמו שכתוב שם. וזה שהחיינו. כן, השהחיינו הזה, זה בעצם גילוי הרצון בשני. כל פעם שהרצון מתחדש, אז אנחנו בעצם מברכים שהחיינו. עיקר החיות הוא רק על ידי התגלות הרצון. אז הרב קובע, הנה מילת המפתח, משפט המפתח, עיקר החיות על ידי התגלות הרצון. כלומר, אתה יכול לראות כמה אדם חי לפי הכמות של הרצונות שלו, כמה הוא רוצה. אני אומר בכוונה תחילה של הדזמה, שככל שאדם רוצה יותר, הוא חי יותר. אז אל תסברו את הרצון הזה לקבל. אצל ילד, למשל, בריא, הוא רוצה את כל העולם. אם הוא היה יכול לאכול את כל העולם, להסמים את כל העולם, כל העולם שלו, ככה הוא בריא יותר. ולכן, הביטוי של ילד קטן, בריא, זה לא חשוב איפה הוא נמצא, הוא לוקח הכל. גם אם הוא נמצא אצל אדם אחר, ולא בביתו, הוא רואה משחק שזה שלו. הוא לא יגיד זה של השכן, אני עכשיו בבית דר, זה לא שלי, אני רק יכול להסתכל, הנרות הללו קודש הם איננו רשות להשתמש בהם. אין דבר כזה אצל הילד. הביטוי זה הכל שלי. האם צריך לסבור את זה? לא. חז ושלום. אם אתה סובר את זה, אתה סובר לו את מנגנון הרצון, כלומר את מנגנון החיים. הוא לא ירצה יותר. ולכן אסור לגרום לאדם שלא לרצות. הבסיס של האדם הבריא זה כשהוא חופשי. הוא בעל חירות. ואדם שהוא בעל חירות רוצה כמה שיותר. ולכן הרצון לקבל, כן? למרות שאנחנו תמיד אומרים שהרצון לקבל צריך להפוך אותו לרצון להציע, אבל צריך רצון לקבל. אתה לא יכול להרוס את רצון לקבל שלך. ולכן היהודי יש לו את הרצונות הגדולים ביותר. בסדר? והישראלי עוד יותר. מה? לא באותה מדרגה. כלומר, יהודי רוצה תמיד יותר. היהודי יש לו מנגנון פנימי שמניע אותו, שתמיד הוא רוצה להגיע למקום עוד יותר. ולכן אתם רואים, אנחנו נפגשים עם יהודים בעולם כולו, שיש להם את ההתעלות הזאת, בגלל שהם רוצים כל הזמן. הם לא מסתפקים במה שיש להם היום, הם רוצים עוד ועוד ועוד, כי הרצון שלהם בריא. איזה מה עושים עם זה, זה כבר בעיה אחרת. אני כאן מדבר על הבסיס. הבסיס הוא לשמור כמטמון את הנקודה הזאת של הרצון. הרצון זה דבר עליון ביותר. ברגע שאתה רצון, אומר הזוהר הקדוש, אתה צינור. כלומר, אתה הופך את המילה רצון למילה צינור, ככל שאתה רוצה יותר, אתה צינור יותר. צינור להעברת השפע. ולכן אצל אנשים שהפוטנציאל שלהם גדול, לפעמים הם מתגלים כרשעים בתחילת דרכם, אבל אם הם הופכים את הדבר הזה למדרגה של חיוביות, אז הם הופכים להיות האנשים הגדולים יותר. שאול ציטט את משה רבנו למשל, כן? אומרים חז"ל בדרכים שמשה רבנו שלחו, כן, ציירים, אומנים, כדי לצייר את קלסר פניו של משה רבנו, אנשים מעמים אחרים, כדי לראות מי זה הבן אדם הזה. מי עשה את זה? מי ביקש זאת? בלעם. בלעם ביקש מהאומנים שלו ללכת, להיכנס לתוך מחנה ישראל, לראות את המשה הזה ולצייר אותו. להביא לו, כן, כן, רובוט פורפט. כן. הלכו, התחילו לצייר את משה רבנו, אומנים, כן, כשמשה רבנו היה מעביר שיעור, היה נותן הרצאה, היה מסביר דברים, כן, משה נמצא במחנה. אפשר לראות את משה. ציירו אותו, הביאו את השיעור לבלעם, הוא אומר, זה משה זה, זה רשע. זה אדם הרשע ביותר שראיתי, לפי קלסר פניו, יש את כל המדרגות של הרשע. והוא אמר אמת. זאת אומרת שמשה רבנו בעצם אין צדיק או רשע, אלא פוטנציאל חזק מאוד. ואתה קובע את הפלוס או את המינוס. משה עם הפוטנציאל האלוהי העצום שהיה לו, אם הוא היה רשע, חס ושלום, היה מחריב את העולם. נכון, בסדר, אבל בכל זאת יש אמת בדבר הזה, הוא ראה את הפוטנציאל. עכשיו, משה רבנו הפך את כל זה למדרגה של חיים, למדרגה חיובית, לכן זאת המעלה של משה, שידע להפוך את הרצון שלו לצינו. נכון. הנה, אתה רואה, אתה מוסיף לנו פה אלמנט מאוד מאוד חשוב, כן? איך זה התאים של הרצון, מה זה התאים של הרצון, תגיד קצת יותר.
זה בדיוק, זה הפוך על הפוך, אבל זה מטופל מאוד מכוננים. כן.
אז אתה רואה שבעצם אם אנחנו מסתמשים עכשיו בצירוף אחר של המילה רצון, זה עוד צינור, אבל יש לנו גם נוצר. נוצר הוא שגר. שם נפרה על כל הרצונות שלו. בסדר? מה?
כבודו תיאר את משה רבנו,
אני לא יכול לתאר את משה. כי הוא לא בפניי, כן? אם הוא היה בפניי, הייתי, אבל צריך להיזהר בדמיונות, כן, הרב יהודה זצ"ל היה אומר שצריך להיזהר איך שרואים את אברהם אבינו, ולא לדמות אותו לאיזה בדואי מהשכונה. עם שכונה. יפה. שיודע שהכל ברצונו יתברך ואין שום טבע כלל. כלומר, האמת היא שהרצון, אין לאדם רצון. זה הרצון האלוהי שמופעל על ידי האדם. זה הסוד. כלומר, הרצון של האדם הוא רצונו של השם. עשה רצונך כרצונו. אזי יש קביעות, כי אזי החיים חיים. כלומר, ברגע שהרצון מתעורר, כלומר שהספירה ההתחלתית, הבסיסית, כתר, מתעוררת, כן, אז החיים חיים. כמו ששמעתי מרבנו נרו יאיר, שמי שאין לו אמונה ונושא אחר חוכמות הטבע, אין חייו חיים. כי אין לו שום נחת רוח. למה? מאיפה באה נחת רוח? כן, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה. אז בעצם כל חייו זה מה? זה אוסף של אירועים שאינם מובלים, אינם מודרכים על ידי קוצה בריחו, ולכן אין השגחה עליונה. אז החיים שלו זה לא חיים, זה רק הפקר, זה רק יום ביומו, וכל אחד נלחם על חייו. אם אתה לא מאמין שיש בעל הבירה, אם אתה לא מאמין שיש מדריך, שיש מוביל, שיש מכוון את ההיסטוריה, כן, אז אחד ושלום, אתה נופל למדרגה של ייאוש. זאת הגאולה האמיתית, לצאת מהייאוש, לא רק עם ישראל בלבדו, אלא להוציא את העולם כולו ממדרגת הייאוש, שהוא נפל בתוך המדרגה הזאת. ואנחנו אמורים לגאול את העולם כולו יחד איתנו. וזה בעצם המדרגה הזאת המשימה של עם ישראל, לגאול את העולם מייאושו. העולם נפל למדרגה של ייאוש. ולכן עם ישראל אמור להוציא את העולם מאותה מדרגה, כדי לתת לעולם רצון מחודש. כי העולם מלא יצורים, ומי שהוא מאמין בו יתברך שהכל ברצונו, אז יש לו חיים. זאת אומרת שגם אם קוראים לך דברים באמצע החיים, באמצע הדרך, אתה יודע שיש מכוון את התנועה מלמעלה. יש מי שעומד מאחורי כל הדברים האלה. העולם הוא לא הפקר, לא סתם קוראים דברים במציאות. ואז אדם שחי במדרגה כזאת חייב באמת חיים. ומי שלא, אז חייב אינם חיים. כשיש לו טובה בוודאי טוב, ואפילו כשחל ושלום להפך גם כן טוב. זאת אומרת שבעצם תחילת המדרגה זה לראות את הטוב בכל מצב. וזה גמר התיקון. גמר התיקון, כן, מה אומרת הגמרא? שעתידים לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה. מה? נכון, בסדר, זה מה שאומרת הגמרא. לא, היום, לא. היום אתה לא מברך על הרע כשם שאתה מברך על הטובה. אתה מברך על הרע ברוך דיין האמת, אבל אתה לא שמח. כשאומרים כשם שמברך על הטובה, זה לא שאתה תכניס הברכה, אלא שתברך אותה בשמחה, כמו שאתה מברך על הטוב האמיתי. זה כבר מדרגה. יפה, זה מה שאני אומר, לכן אמרתי לעתיד לבוא. זה מה שאומרת, אז מה? כלומר, מהי התכונה האמיתית של הנצח? מה הוא עושה? הוא בולע, הוא בולע. מה זה בילע המוות לנצח? שהנצח בלע את המוות. כלומר, הנצח, תכונתו לבלוע. לבלוע מה? את כל המימדים של הרע בעולם. איפה שהוא רואה זה כמו פקמן כזה, תן הוא אוכל. אז תן לנצח לנצח. כלומר, תן לנצח לבלוע את כל חלקיקי הרע שנמצאים במציאות. ברגע שהנצח יבלע את הכל, גם הרע, גם המוות הוא יבלע. ואז יבולע המוות לתוך הפה של הנצח. ואז מה תראה במציאות? רק נצח. בסדר? תשימו לב שנצח זה נצח אותיות חיצוניות. או זה או חיצוני או נצחי. זאת אומרת שברגע שאתה רוצה לנצח, אתה חייב להפוך את החיצון לנצח. החיצון מראה לך גבול, בלתי נצחי, סופי, גבולי. כן? והנצח הוא בעצם בולע את הגבול ועושה את הכל לאין סופי. במילים אחרות, האין סוף מתגלה בסוף. הגודל מתגלה בקוטן. זה סוד הגאולה. מאחר שיודעים שהכל מאיתו יתברך, כל מה דעביד רחמנה לטעב עבי, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, זה רק לכיוון של הולך וטוב. כי הקדוש ברוך הוא יש לו יעד אחד במציאות, והוא להוסיף טוב. האדם שבעצם פועל עם אל, גם הוא מוסיף טוב במציאות. המגמה שלנו זה להוסיף כל יום יותר ויותר טוב. אז זה כל התחומים. ולכן ברגע שאתה מוסיף טוב, אתה באותה תנופה אלוהית. אתה הולך יחד עם הזרימה הטבעית של קודשא בריחו. ברגע שאתה זורם יחד איתו, לא רק שאתה לא מת, לא רק שאתה לא מתקלקל, לא רק שאתה לא נסבר, אלא להפך, אתה תופס תאוצה. מי שזורם בזרימה הטבעית של הנהר, אז הוא זורם יחד עם הנהר ואפילו יכול לזרום יותר מהר, עם קצת מאמן. כמו מי שתופס גל. הייתם פעם ילדים תופסים גל? אז ברגע שהוא תופס גל, מה הוא עושה? הוא מתקדם יותר מהר מהגל. כן, זה בדיוק אותו דבר. למה? כי הוא הולך עם הגל. אבל הגל שהולך נגד הזרם, עכשיו מדברים על גלים, אבל אם הגל הוא גל אלוהי, זה לא צונמי. זה אבא של האבא של האבא של האבא של הצונמי, כן? אז עדיף ללכת יחד עם הכיוון שלו, ולא נגדו. מי שחושב לעצמו ללכת נגד הזרימה האלוהית, היא מסוגע. ולכן עדיף ללכת תמיד עם הקדוש ברוך הוא. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו, כלומר לא בצורה הפוכה, אלא באותו מסלול, ממעלה למטה. צדיקים גם הם פועלים ממעלה למטה, הם מוסיפים את מה שהיה למעלה, למטה. ואין שום רע בעולם כלל. מבחינה כזאת האדם מספיק לראות את הנקודות הקורות כמציאות של רע, אלא הוא רואה בעצם את הטוב שמתגלה בכל המקומות, וכשהוא רואה שיש מקום שיש בו פחות טוב, אז מה הוא עושה? אז הוא מוסיף שם הטוב. ולכן הדוגמה שלנו זה ברכת שהחיינו. זאת אומרת, ממה היא נבעה אותה ברכה שהחיינו? שלמשל יום רגיל הפכנו אותו ליום טוב, פשוטו כמשמעו, ליום טוב. כן? אל תיכנסו ליום טוב כאיזה מין שם של יום, כן? יום טוב. יום טוב בפשוט, הפכת את זה ליום שהוא טוב, הוספת טוב ביום רגיל. רק הכל טוב מאחר שמאמינים שהכל מאיתו יתברך. ואם הכל מאיתו יתברך, שום דבר לא יוצא מתחת מיטתו. ברגע שאתה חז ושלום דואג על משהו, זה כאילו שאתה באותו רגע הפסדת את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ושהכל ממנו, נכון? ברגע שהאדם כועס על משהו, דואג על משהו, מתחיל להתולל, זה אומר שבאותו רגע הוא איבד את האמונה שמישהו שולט על המצב. אז אני לא אומר שצריך להיות פסיבי ולא לעשות כלום ולהגיד זה הרצון שלו. אני צריך לעשות כל מה שביכולתי כבן אדם כדי להוסיף את הטוב הזה בעולם. כלומר, לפעול, להיות אקטיבי.
איך יכול אתה ללכת
כל הערבים? נכון, בינתיים. להתיד לבוא, כן. כתוב, יום שכולו, שבת, הוא מוכר לחיי עולמי. כל הימים יהפכו להיות כמו שבת. זאת אומרת שהמדרגה לא רק יום טוב, יום שבת.
שבת זה לא יום טוב.
מה?
שבת זה לא יום טוב.
יפה, זה יום יותר גבוה. זאת אומרת, אם אתה שאלת על יום טוב, אני הוספתי לך עוד יותר. אתה שאלת חמש, אני הוספתי לך עשר. לא רק שנהפוך את העולם ליום טוב, נהפוך אותו לשבת. הקדוש ברוך הוא יהפוך את המציאות לשבתי. אתה לא יכול יותר מזה. אז אם זה הופך לשבת, כמובן ששבת כולל יום טוב בכלל. לכן, הכל, כן, ותולה, אדם שתולה הכל בחיוב הטבע, כלומר, זה המנגנון הטבעי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הטבע הוא כזה. וכאילו הכל מתנהג על פי טבע, חז ושלום, כן, מה זה הטבע? הטבע זה אכזרי. מה אכפת לעת? כן, שהציפור היא כחולה, ומה אכפת לציפור שהים הוא כחול, ומה אכפת לים שהמים זה, וכל אחד לא אכפת לו מהשני. הטבע לא עושה חשבונות. האדם שמחליק על קליפת בננה, שובר את היד.
הטבע לא אומר לו טוב, אני עושה לך הנחה. כן, אז אדם שהולך בחייו רק לפי הטבע, אז אדם שבעצם סגור, הוא עשוי. כן. באיזה גיל היה אברהם אבינו, סליחה, יצחק שהוא הביא את עשיו? עשיו נולד, בן כמה היה אברהם? יצחק. אבא שלו. נתתי לכם כבר את התשובה. הטבע. הטבע. 86. כלומר, זה הסוד. אברהם בן 86. זאת אומרת, סליחה, אברהם. יצחק בן 86. ויצחק. נכון. נו.
ביום
הים חתנת, לפעמים נשאר לה כעתה, כשנערות הוא מתפלל עליה, כשנערות הוא מתפלל עליה, כשנערות הוא מתפלל עליה. נכון? ברגע שהוא מופיע במציאות, הוא בעצם קשור לטבעיות. זאת אומרת שכל כולו הוא עשוי. לכן קוראים לו עשר. אין מה לעשות יותר, זה הטבע. בטבע אין שינוי, אי אפשר לשנות. אלא אם כן יש לך מעלה נוספת על הטבע, והיא המדרגה האלוהית שאתה בעצם מכניס בה. נכון. אני מדבר על ישמעאל, אז אתה שוגד באברהם, אברהם, 89. נכון. לזה אני אומר אברהם, חוזר אברהם, הטבע שלי כבר השתנה, והשכל שלי מביא אותי כל הזמן ללכת. נכון, אברהם. אז אברהם 86, כן. וכאילו הכל מתנהג על פי הטבע. זה ישמעאל. ישמעאל, אותו דבר. כלומר, ישמעאל נולד כשאברהם אבינו בן 86. זאת אומרת שהוא בעצם האדם הטבעי. אי אפשר להתקדם. הוא תקוע במציאות. כמו אחר כך עשיו, אותו דבר, זה המשכיות. שזה מחותנים גם. טבע מתחתן עם טבע. עם ישראל הוא למעלה, הוא סף. לכן הוא נולד כשאברהם הוא שלם, זה 100, זה הסוד הגדול. הוא לא יכול להיוולד כשהאבא הוא טבעי, הוא נולד ממדרגה שלמה. ולכן, אם האדם חי ומתנהג על פי טבע, חג ושלום, אז אין חייו חיים כלל. כי תכף כשבא עליו איזה דבר שלא כרצונו, מה קורה לו? הוא מתחיל להסתובב, נכון? הוא מתחיל להתעזבן, אדם כעסן, כל דבר קטן, כן, הוא לא שולט בכלל על ההתנהגות שלו. תכף אין לו חיים, הוא מאבד את חייו, כי אדם שהוא במדרגה כזאת, הוא בעצם מאבד את חייו. זה אדם שנראה חי, אבל הוא מת. חייו אינם חיים כלל, הוא לא אומר קצת, כלל. כי אין לו במה לנחם עצמו, שום דבר לא יכול להרגיע אותו, הוא אף פעם לא מתנחם, אתה לא יכול להרגיע בן אדם כזה וגם לא צריך לנסות, כי אתה רק מוציא שמן על המדורה. אז עם אנשים כאלה עדיף לסתוק. וגם כל הטובות של העולם הזה אינם כלום, כלומר תביא לו 1,000 דוגמאות, אף פעם זה לא יספק אותו, כי הוא במדרגה כל כך פסימית על החיים, שבעצם אין כאן מי ששולט, אין מי שמכוון את התנועה. כשאין מאמין בתכלית הטוב, כל זה בגלל שהוא לא מאמין בתכלית הטוב. כלומר הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי להטיל. הוא אומר שהעולם הזה דפוק, שמי שברא אותו דפק אותנו, ואנחנו כולנו בתוך איזה מנגנון כזה, אין לנו שום כלום בעולם הזה, אין לנו שום בחירה חופשית, הכל משחק, הכל סתם. אדם כזה זה אדם חזה שלום, חולה מאוד. כן, שלא מאמין בכלל בתכלית הטוב. אוי ואבוי. אמרנו שזאת המדרגה הקשה ביותר, יותר ממנטת שערי תומעה. מדרגת הייאוש, מדרגת הדיכאון הטוטלי. אבל כשמאמין בו יתברך, שהכל ברצונו יתברך. כן, שהקדוש ברוך הוא רק מנסה אותך כל פעם כדי לנסות אותך, להעלות אותך מלשון נס. דגל. אפילו כשעובר עליו מה שעובר חז ושלום, הוא מנחם עצמו. תשימו לב מה כתוב, הוא מנחם עצמו, לא שמנחמים אותו. יש לו מנגנון פנימי בריא שהוא מסוגל לנחם את עצמו. למה? כי הוא מאמין שיש מי שעומד מאחורי כל זה, והתכנית היא רק לטוב, לא כדי לתקוע אותך. ולכן מנחם עצמו שאף על פי כן יהיה הכל לטובה. והשם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו כנ"ל. ניגש אליי אבא לפני 4 חודשים כדי להודיע לי שהבן שלו מתגרש. כן? אז אמרתי לו, ברוך השם. אני מסתכל עליי ככה, הוא בא בבכי והכל. אמר לו, למה אתה אומר לי את זה? אז אמרתי לו, בגלל שהגירושים האלה זה רק לטובתו של הבן שלך. כי האישה שהוא נמצא איתה עכשיו, כן, זה היה שלב, אבל זה לא היה מתאים לו. הוא אומר לי, אבל אתה לא מכיר, לא אותו ולא אותה. אמרתי לו, זה לא חשוב. עכשיו אני מתחיל להכיר אותם. והאישה שהוא נמצא עוד 3 חודשים, שעזרת השם תוביל אותו למדרגה אחרת. הוא אומר לי, איזו אישה, הוא בדיכאון, הוא בוכה, איזה מה, על מה אתה מדבר? לפני שבועיים, בדיוק 3 חודשים אחרי זה, הוא בא ואומר לי, הבן שלי מתחתן. כן? אמרתי לו, ברוך השם. אז אמרתי לו, אתה רואה? הוא אמר לי, אבל איך ידעת? אמרתי לו, לא ידעתי. פשוט ידעתי שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, והתפללתי שהבן שלך עם האישה מקסימום עוד 3 חודשים כדי שיעברו מהמחלה הראשונה.
וכדור ברוך השם, רקע מר, בדרכית, בדקתי את זה אתמול.
מי אומר?
אליעזר.
יפה מאוד.
מה הוא אומר?
הוא אומר בפעם הראשונה. ומי זה השני? מי זה השני?
נכון, בדיוק.
מי זה השני?
לא, אמרת מהתורה.
נכון, מהתורה, מהתורה.
זה בפרק
אחר כך זה יתרו.
מה לא אומר ברוך השם? יתרו הוא אומר את זה ממש
לברוך. ממש, ברוך השם הוא אומר, ברוך יתקבל. אז אתם יודעים למה אנחנו לא מוצאים? כי השם, אנחנו לא יודעים איך לכתוב את זה. הוא אומר את זה ברוך אדון.
לא, זהו, זה כמו שרוצה להגיד לך. הוא כותב את זה באדנות, בגלל זה.
הנה. מה, אתה נמצא, אתה חיפשת השם? חיפשתי
גם השם וגם...
לא, אני רוצה לחפש השם, שוקי. לא, זהו. אנחנו אומרים ברוך השם, בגלל שאסור לנו לומר את שם הוויה, אבל יתרו אומר, ברוך שם הוויה. כן? כלומר, ברוך השם קיבלנו מיתרו. אליעזר אומר ברוך אדני.
נכון.
נכון? אבל אני דיברתי על ברוך השם, י' כבבתי, שיתרו. טוב. מניצה, שעיקר החיים הוא רק... כן.
זה
עמול. אמרתי, לא להיכנס למלכודת, שאם הכל מלמעלה וזה, ואז הוא מרדים את עצמו. עניתי, לפני ששאלת. כן. אז הוא עמל. אמרתי, לא תחפש, אישה, חדשה.
לא, מה זה עמול לבית הקיים?
אבל הבית הקיים כבר נחרב, הוא בא אליי כבר ברגע שהוא התגרש, אני לא יכול לעמול על מה שהוא כבר... אז זהו, זה ככה זה קרה. הוא כבר אמר לי שהוא סיים כבר, מה אני אגיד לו? הוא עבר כנראה כבר אצל בית דין, ואצל שלום בית, ואצל כל זה, הוא בא אליי אחרי כל התהליך, הוא לא בא אליי בהתחלה. אם הוא היה בא אליי בהתחלה, הייתי אומר לו, תביא את האישה, בוא נראה, נדבר, ננסה. הוא לא יודע. יצא לי ככה, כמו שאני יודע. אם הייתי עובר שבוע, היה עוד מרוויח זמן. תירגע קצת, 3 חודשים זה זמן שלראות שהאישה לא בהיריון, זה לא יודע, משהו כזה. טוב, רק שמאמינים ברצונו יתברך. וזהו שאנו מברכים ביום טוב, שהוא התגלות הרצון. כן, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עיקר החיות תלוי רק בזמן הזה, שהוא יום טוב, שהוא התגלות הרצון. מה זה בזמן הזה? למה הדיוק בסוף? כן, אנחנו חותמים לזמן הזה. כן, והגיענו לזמן הזה. כי הזמן הזה עכשיו, כן, הממשי, הזמן שאני חי בו, מימד הזמן, שאני כבן אדם,
תפוס אותו.
כן? לא רק תפוס אותו, הפכת אותו ממצב של יום רגיל, יום חול, ליום טוב. ראית את הטוב בחול. הפכת את זה ליום שהוא כולו טוב. יום טוב, בפשוט. כמו שאני אומר לך, אל תהיה סתם אדם שמקיים תורה ומצוות. תהיה אדם טוב שמקיים תורה ומצוות. רגע, בוא נהיה טובים.
אני אומר, הגמרא בביתה ממש כל המהות של הגמרא הזאת זה ממש איך לראות את היום הזה במקום יום חול, במקום יום זה, במקום
פרט,
במקום כל הדברים האלה.
אתה יודע למה? כי זה ביתה שנולדה ביום טוב.
נכון.
אז ברגע שהביתה נולדה ביום טוב, יש לה מימד טובים.
נכון.
היא בת טובים. טוב.
מה? אני אומר לך, למדתי את הגמרא הזאת,
והייתי סיום מהצחקה לגמרא
הזאת, אבל אני חושב
שאתה צריך לעשות לנו חביתות עכשיו.
זה דבר על החטא.
תגיד לגוי שאתה לומד מסכת ביצה, אני אגיד לך איטליה שאתה מסוגע.
אני רוצה לקבל.
מסכת עוקסים. תגיד לי, נפלתם על הראש? אז מה אתם לומדים? מה זאת התורה הזאת? תגיד לו, אתה לא מבין כלום. כן, אתם לא מבינים כמה קודש יש בגמרות הקדושות האלה. כמה חכמי הגמרה, כן, נשמעים של כמה סודות עצמים.
כל מימד החיים.
כן, הכל. אז שאנחנו לא מסוגלים כבר להבין, אז אנחנו צריכים לפרשים.
זה רק יום יום, איתם אנחנו עוסקים בטח היום יום, אנחנו עוסקים במקבת בתים. מה זה מקבת בתים? כמעט גמר מהלכה, ולא, גמרה
מהלכה, מקבת בתים. נכון. מדהים, גמרא מדהים, מה זה מוקד פתיד? נכון. חבי... סליחה, נכון?
מי הוא אומר
ברוך השם? גם כלומר, אתה תהיה ברוך השם. אתה אמר. הם אומרים לו. תהיה ברוך השם. נכון. נכון. אתם רואים? אז אני לא יודע. אז המשפחה של אליעזר, של רבקה, ויתרו. כלומר?
גויים.
דווקא גויים לימדו אותנו לומר ברוך השם. בסדר? לדעת את זה, לא אוקיי? כי על ידי זה יש חיות וחייו חיים, אז אנחנו רוצים לחיות, זה החיים האמיתיים. אז אדם שרוצה, הוא חי. אדם שהפסיק לרצות, כן, יש לו בעיה. באמת? זה כמו קין ועבד. ברגע ש... קין היה לבד, אז הוא היה בסדר. אבל ברגע שנולד הבל, אז אני לא רוצה אח, ואני רוצה אח. רוצה אח. הבנת? וכן על כל דבר שמחה הבא לאדם, כגון פרי חדש, או מלבוש, וכלים חדשים, וחיוצא מברכים שהחיינו. זאת אומרת, כל מנגנון שמופיע חדש בחיים שלי, אני צריך קודם כל להיות בהכרת הטוב. אני צריך להבין ולהודיע בכל רב שהקדוש ברוך הוא עשה לי את החסד הזה, ולכן אני מודה לו ומברך שהחיינו. כי אנו מאמינים שהכל רק על ידי רצונו יתברך, הוא רצה והוא נתן לי את האפשרות להגיע עד הלום. לא ליישוב, כן, לא. ומאחר שהכל רק על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה וחיות. כלומר, ברגע שאתה מכיר בזה, אז אתה יברך שיחיה על זה. אם לאב אין שמחה וחיות כלל, אפילו מן הטובה. זאת אומרת, כל החיים שלך אתה לא תראה אף פעם מדרגה של טוב, כי כל פעם אתה תראה רק את הקטנים. אז אף פעם לא תברך שיחיינו. יש אנשים שבחיים לא מברכים שיחיינו, כי כל החיים שלהם זה רק עושר של דברים רעים, כי הגישה שלהם לחיים היא תמיד רעה. אז הם לא מסוגלים רגע אחד לברך שיחיינו.
אדם
שמתחיל חיינו, אני מבין את העניין הזה, אוטומטית גם מוריד מגע הבית של חיינו. בוודאי, נכון.
ואז הוא
מסתפק לגמרי,
מה שיש לו, הוא
נהנה, הוא שמח. נכון, הערה נכונה מאוד. ולכן צריך לחיות כל רגע בשמחה. יש אנשים שעושים דברים רק כדי לתת ידי חובה. כן? אתה עושה בר מצווה לבן שלך, אין לי חסד בכלל, אני עושה את זה רק כדי לתת ידי חובה בשביל האנשים האלה. זה לא חיים. אם יש לך דבר, תעשה אותו, תשלם הדבר הזה, תשמח במה שאתה עושה. תעשה לך גבייה יפה, תכבד את החיים שלך. אל תהיה מסכן כל הזמן, אל תחיה כמסכן, זאת מנטלי, זה לא עניין של כסף או אמצעים, זה עניין של ראש. יש אנשים שיש להם, והם חיים כמו מסכנים, הם פיתחו בעצמם מנגנון של מסכנות, של עניות, של קטנות, של צמצום. אנשים קטנים, הם לא חיים. יש אנשים שעושים חג מכל דבר קטן. מספרים לך בדיחה, כשהם מספרים את הבדיחה, אתה מת לצחוק. אתה תספר אותה בדיחה, אף אחד לא שוחד. למה? יש סגנון של גישה, איך לגשת את הדברים ואיך לעשות מכל דבר קטן, וואו. כן? יש אנשים שניחונו בדבר הזה, וכן, וצריך לפתח את הדבר הזה, להיות חיינני, כן? למצוא חן בעיני אלוהים ואדם. אנחנו נסיים בזה, כי היא טובה עוברת ואין לה שום קיום כלל. רק שמאמינים שהוא על ידי רצונו יתברך, אזי יש שמחה, על שהשם יתברך מגדיל חסדו וטובו עמנו, ואזי החיים חיים. בעזרת השם, שנזכה לראות את הטוב, ואז חיינו חיים. אמן.